אני נמנה על אנשי העיון
והלכות יבשות. זו איננה דרכי, אבל במה דברים אמורים? כשיש לנו מושג על מה מדובר, ובעיני השמיטה יכול להיות שהדברים הכי פשוטים לא ידועים, ואני אתאמץ בעזרת השם הערב. הבטחתי כמה פעמים ולא קיימתי, אבל הערב אני אתאמץ בעזרת השם לומר הלכות פשוטות, כדי שנדע מה לעשות, ובמהלך השנה נשתדל ללבן את העניינים יותר. שהחיינו וקיימנו והגענו לשנת השמיטה, זו איננה מליצה, משום ששני גדולי ישראל, הרב אוירבך זכר צדיק לברכה והרב אלישיב זכר צדיק לברכה, דייקו מתלמוד ירושלמי בפרק שביעי של מסרת סוטה, שבקידוש של ראש השנה יש לכוון בברכת שהחיינו גם על שנת השמיטה, כי הזמן הוא מקודש, ואשרנו שהגענו לזמן הזה, ואולי אפילו מגיעה לו ברכת שהחיינו בפני עצמה. אבל הסדר הנכון הוא לכלול את זה בשכיינו על ראש השנה ולכוון על כל השנה כולה, נא לא לשכוח. אז זהו זמן, שנת השמיטה היא זמן מקודש. בטעמי השמיט, מה? לא, ביום השני כבר אי אפשר. ביום השני כבר אי אפשר. רק בלילה הראשון של ראש השנה. יש הרבה מאוד טעמים למצוות השמיטה, מנו 14 או 15 טעמים. אני רוצה להזכיר בקצרה שני טעמים עיקריים שאיתם נלך. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי והרב אברבנאל, שמנה הרבה טעמים ואומר, הטעם הנכון הוא, כמו הכוזרי, שהארץ היא קדושה. הארץ היא קדושה, אז גם בה נוהג את השבת. נדמה לי שזה הטעם שכל אחד מאיתנו יאמר בפשטות, זכינו לחיות בארץ ישראל, הארץ הזאת היא קדושה. אבל הרב זצ"ל בהקדמה לשבת הארץ פרש פירוש מופלא, שהטעם של השמיטה הוא לא מפני מנוחתה של הארץ, אלא מפני מנוחת העם. בשבת רגילה כל יחיד ויחיד שובת, ובשמיטה העם כולו שובת. הטעם הזה חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, מי אומר, ולא מצאתי בראשונים. יש, כמו שאמרתי, 15 טעמים, את הטעם המופלא הזה לא מצאתי, ולכאורה ברור למה לא, אחרת לאדמה. והרב אומר שהשמיטה זה היכולת של האומה לשבות, כלומר אדמת ארץ ישראל, זה מה שמאגד את כולנו, וכשאנחנו רוצים לשבות כולנו ביחד, אז זה לא כל אחד מהמלאכה שלו, אלא מהביחד של כולנו. זאת עבודת האדמה. ארץ ישראל כידוע שייכת לעם ישראל, וכשעם ישראל שובט מעבודת האדמה, העם שובט, לא רק היחיד שובט. הטעם הזה כתוב במפורש, עד כמה שאפשר לומר מפורש, בספר הזוהר בפרשת בהר. זה כתוב שם. לא ראיתי מי שהביא את זה קודם, וגם לא הבנתי את זה עד שראיתי את דברי הרב בשבת הארץ. וזה מרים אותנו לגובה אחר. האומה כולה מתעלה למדרגה של שביטה קולקטיבית לאומית בשנת השמיטה, ועל זה גם מברכים שהחיינו, שהגענו, צריכנו להגיע אל הזמן הנפלא הזה. בשנת השמיטה שלנו קרה חידוש שלא היה מאז שחרב בית המקדש. זכינו לחידוש. יש לי חשש שאתם לא יודעים על מה אני מדבר, אחרת הייתם אומרים נכון. ובכל זאת אני אחדש לכם חידוש, שמי חורבן בית המקדש לא היה. כידוע, היסוד של היתר המכירה, שלא נדבר עליו היום, היסוד של היתר המכירה הוא ששמיטה דרבנן ולמי נפקא מינה. יש כאלה ששואלים, הרי כתוב, וציוויתי את ברכתי לכם ועשת את התבואה לשלוש השנים, כלומר שבשנה השישית יש תבואה פי שלוש, אז מדוע, איך יעלה על הדעת להתיר היתר מכירה? הרי התורה מבטיחה שיהיה מה לאכול מהפירות של השישית. מה התשובה? התשובה היא שכתוב בסמה, הסמה על חושן ישפט סימן צדי זין, וציוויתי את ברכתי נאמר רק כששמיטה דאורייתא. אבל כשחכמים גוזרים, התורה לא מתחייבת. הרי מהתורה אין שמיטה, וזה שחיים גזרו שתהיה שמיטה, אז אין ברכה. כך כתב אסמה, והביא אותו רבים רבים, וזאת אחת מאבני היסוד של היתר המכירה, שאומנם חכמים חייבו אותנו במצוות השמיטה, אבל ברכה אין, ולכן מותר למצוא היתרים של שעת הדחק. בשמיטה הזו נפל דבר, ואנחנו זכינו במידה מסוימת, במקצת, שהתבואה של השישית היא לשלוש שנים. וקיבלתי לזה רשמים ממקורות שונים, אחד מהם זה מחותני, דודי רייש, שהם מגולי עצמונה אשר בשומריה, ויש להם קרמים. שומריה נמצאת בחבל לחיש. חבל לחיש זה המקור של המקום הטוב לקרמים. על זה נאמר, יהודה אוסרי להגפן עירו ולסורקה בני אתונו, כיבס ביין לבושו, ודם ענבים סוטו, חכלילי עיניים יין. זה המקום. גם שם יש לבן שיניים וחלב, כי יש להם רפת בשומריה. שם זה המקום של הקרמים. והם חתומים על חוזים עם יקבים 15 שנה קדימה. כלומר, כבר יש מי שקנה את הענבים שלהם לעוד 15 שנים. אבל הקורמים בשומריה מאוד רצו לשבות בשביעית. והלך דודי רייש, בדחילו אורחים מול היקב שהוא חתום איתו על חוזה, וניסה בגמגום לומר לו, אולי אפשר להסתדר משהו לשנת השמיטה. ואמרו בעלי היקבים, אנחנו נהיה אסירי תודה לך אם תוריד לנו שנה אחת מתוך שבע, שלא נצטרך לקנות בך את הענבים, כי היבול כל כך גדול, היבול כל כך גדול, שבשנה השישית יש לנו שלוש שנים, ואנחנו מאוד נשמח אם תוריד לנו את השמיטה. וכך היה. סיפרתי את זה לינן, והוא אמר לי שזה נכון ולא נכון. זה נכון, אבל לא בטוח. העובדות נכונות שיש שפע אדיר של ענבי יין בארץ ישראל, ויש עודף עצום. אבל בתחרות היינות האחרונה שהייתה בפריז, ראו כמה סינים. סיני שיקור זה לא דבר נחמד. זה לא, אני לא חושב, זה לא נראה לי. סיני שיקור זה לא נשמע כל כך. ובכל זאת הגיעו כמה סינות אחרות פריז לטעום את העינות של ארץ ישראל, ויש חשש שהם ישתקרו מהם, ואז יהיה מחסור. אם הסינים יתעניינו בעינות של ארץ ישראל, יהיה מחסור. לכן אמר לי אותו עינן שזה נכון ולא נכון. כל עוד שהסינים לא מתעניינים, בהחלט התבואה, הגפנים הם לשלוש שנים. אבל אם הסינים יתחילו להתעניין, שוב פעם יהיה מחסור בענבי היין. אז אנחנו לא יודעים מה יהיה עם השוק בזמן הקרוב, אבל נכון להיום יש ברכה. אותו דבר אמר לי הרב של היישוב קידה. לא שמעתם על היישוב קידה? הפסדתם. זה מקום אחר. הקידה זה בערי אפרים, ליד שילו. עוד תיתי קרמים בערי שומרון, נטעו נוטעים וחיללו. כי יש יום קראו נוצרים בערי אפרים. אז גם שם יש גוונים, גם שם הם טובים בסגנון אחר, זה לא הסגנון של שבט יהודה, זה הסגנון של שבט אפרים. סטייל אחר, טעם אחר. שם יש גם, וגם שם אמר לי הרב של קידה שיש לו כמה קורמים ביישוב, והם, אותו סיפור בדיוק, השתוקקו לשבות בשנת השמיטה, יש להם חוזים 20 שנה קדימה, הלכו לבעלי היקבים תוך כדי גמגום, אולי אפשר משהו לשמיטה, ואמרו להם בעלי היקבים, תגמלו איתנו חסד, אם תסכימו להוריד לנו שביעית מהתוצרת, אנחנו מאוד נודה לכם. איננו יודעים איך להתמודד עם העודף של ענבי היין שיש. התקיים בנו, אני יודע מה אתה רוצה לחשוד מישל, רגע, אני אתרץ לקושיה, רגע. התקיים בנו בשנת השמיטה הזו, דבר מופלא, וציוויתי את ברכתי לכם, ועשת את התבואה לשלוש השנים. אמנם, הסמה, ולא רק הוא, פוסקים רבים הביאו אותו, אומרים ששמיטה מדרבנן, אין וציוויתי את ברכתי. התשובה, זה לא חייב להיות, אבל זה יכול להיות. זה יכול להיות. אפשר הדבר שיהיה. זה אמנם לא קרה בכל הפירות. מישהו אמר לי שזה קורה גם בתפוחים, אינני יודע, שיש שפע אדיר של תפוחים. זה לא קרה עדיין בכל הפירות, אבל זה מתחיל לקרות. ואנחנו צריכים לחשוב חשבונו של עולם, על מה זכינו, מה שלא זכו מעולם, מיום חורבן הבית לא היה כדבר הזה. היו, אז זה שלב בגאולה, השלב הראשון בגאולה, אנחנו יצאנו בבית הדין, בשבוע שעבר אחד הדיינים הביא הפרסק, כמו מלון קטן. והייתה לנו הפסקה קטנה בדיונים, בצענו אותו לשלוש, את הפרסק. כן, ברוך השם, אנחנו, יש דיינים שרבים, אנחנו יצאנו, אין מתח, בצענו את הפרסק לשלוש, כל אחד אכל שליש. ואמרנו זה לזה, כולל הדיין, אף בית הדין שלנו שהוא בוגר פונוביץ', אמרנו זה לזה, יש מישהו שיכול להגיד שהגאולה לא הגיעה? היה דבר כזה אפרסק. גם פה היו שלבים. היו שלושה שלבים בגאולת האפרסקים. שלב ראשון היו אפרסקים קטנים ומתוקים. זה כבר היה מספיק לרב ציודה לומר, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תיסו, ופיכם תיתנו למי ישראל, קרבו לבוא. אין קץ מגולה. שלב שני היה אפרסקים גדולים ולא טעימים. שנאמר, אל תסתכל בקנקן. הקנקן היה טוב. עכשיו יש שלב שלישי בגאולה. גדולים וטעימים. הפרסק ענק כזה וטעים. ועוד, אז אין מה לדבר בכלל. שלושה דיינים בהפסקה אוכלים, ואחר כך יש כוח לשבת בדין עוד כמה שעות. כל אחד אכל, אני אומר לכם, צריך לעשות מזה מדרש. חילקו את הפרסק לשלוש, אכלו ואכלו ואכלו ואכלו, ולא נגמר, והיה טעים. די בהפרסק אחד. ועוד יותר זכינו שיש שפע של ברכה. אני אומר לכם, עדיין מפונוביץ', לא היינו ציניים, הסתכלנו, אמרנו לו בלי ציניות, מישהו יכול להגיד שהגאולה לא הגיעה? ראית דבר, הפרסק כזה היה מיום שגלינו מארצנו. אחר כך התחסו בלדין, הם המשיכו לריב כרגיל, לא התפעלו מהפרסק בלדין. אתה מתאר לעצמך, אחרי שאתה מתפלל להפרסק, אתה אומר, אולי הם ישלימו. לא, הם המשיכו לריב כרגיל. אבל לא זו בלבד שיש הפרסקים כאלה, יש גם ברכה וציוויתי את ברכתי לכם. את זה לא תשמעו ב... רגע, אני... את זה לא תשמעו ב... להפך אני חושב, לא תשמעו בתקשורת, לא תקראו על זה בעיתונים, אבל אלו עובדות פשוטות. הגאולה מתקדמת, ויש ברכה לשלוש השנים. סימן שאנחנו רואים. גם... היצע הרע, כל הגדול מחברו יצור גדול ממנו, גם הוא מנתח את התופעה הזו, ולכן יש לו בשבילנו גם הפתעות שהוא שולה משרבולו, ומזמן אותנו התמודדויות. יודע. טוב, לא נעים, לא נחזור על כל ההתמודדויות שיש לנו, יש, אבל אלו התמודדויות שהם לפי גודל האפרסק. זה לעומת זה עשה אלוקים. ככל שהאפרסק גדול יותר, ככה התמודדויות גדולות יותר. ובכל זאת, אני חושב שהברכה היא עדיין לא מושלמת. אנחנו רואים את הארץ נותנת שפע, אבל עדיין אי אפשר לחיות משלוש שנים מהתבואה. וגם, כידוע, שיש לנו איסור ספיחים. זאת אומרת, כל הגידולים החד שנתיים, חכמים אסרו אותם באכילה. זאת אומרת, שיכול להיות שבקרוב נוכל לחיות מהתבואה של השישית, ומהשמן זית ומהיין של השישית שלוש שנים, אבל אם תרצה לאכול מלפפון לא תוכל לגדל אותו. איפה זה? אלא אם כן נעשה אותו רב שנתי. אם נעשה אותו רב שנתי, אז יכול להיות, רק עכשיו אני חושב על זה, שהפתרון לכל הבעיות זה שכל הצמחים יהיו רב שנתיים, ואז לא יהיה איסור ספיחים. אם נעשה את המלפון רב שנתי, אז אולי כן נוכל. אבל תהיה בעיה באיסור ספיחים, ויצטרכו כנראה לייבא ירקות טריים, אבל זה יהיה מעט מאוד. זה יהיה מעט מאוד, בעזרת השם, ורק חקלאים שפרנסתם תלויה בזה, כי הם צריכים לייצא, הם יזדקקו ליתר המחירה. רבותיי, עד כאן, המשל. יש מחלוקת בדבר בין תוספות לבין הרמב״ם. ברמב״ם משמע כמו שאתה אומר, שאם רוב ישראל יהיו בארץ ישראל חוזרת המצווה דאורייתא, אבל בתוספות נראה, והראש ועוד, שלא די בזה שרוב ישראל בארץ ישראל, אלא שגם יהיו מחולקים לשבטים. זה נקרא רוב יושבי עליה. ובכל מקרה אני אומר לאב בית הדין שלי, הרב קץ, אני נוהג לומר לו שהוא מרחיק את הגאולה, כי הוא מוצא המון יהודים. הוא יודע, זאת אומרת, על פי תעודות של יהודים מרוסיה, לאתר אותם. יש עוד איזה 2 מיליון נמצאים שם, חדשים, ברוסיה יהודים, אבל אני חושב שזה לא בדיוק שרוב יושבי עליה, יש עוד 2 מיליון שלא הכירו אותם ברוסיה, אבל בהחלט אנחנו בדרך. מה שמישל אומר דבר יפה, אני חושב דבר נכון, ככל שיש יותר יהודים בארץ ישראל, הארץ נותנת פירות יותר בעין יפה. אז אנחנו נכנסים לשנת השמיטה הזו, במבט אופטימי, עם ציפיות גדולות משנת השמיטה, גם היצר הרע נכנס עם אותן ציפיות, וגם הוא יעבוד בשנת השמיטה, יש לו ארגוני נשים לשירותו, ויש לו, ברוך השם, עוזרים, וגם לנו יש את ארץ ישראל ואת הפירות, ויש לנו הרבה חקלאים, ירי שמיים, שעובדים את האדמה על פי יתר המחירה, או שמשמיטים, וזו סוגיה אחרת. אנחנו תושבי החומה בתור פינה בתחייה, יש לנו גם משהו מיוחד משלנו. קודם כל, פה הרב דרור הגיע לשכונה, פה הכל מיוחד. לכבוד הרב דרור אני חייב לומר 2 משפטים, שאני אמרתי כמה פעמים, שאומנם האור שמח אומר שהותר לעלות בחומה מוועידת סן רמו, כלומר הגמרא בכתובות קופי ד' אומרת שישנן 3 שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא אותנו, ואחת מהן שלא לעלות בחומה, דהיינו לא לכבוש את ארץ ישראל בכוח בלי רישיון מאומות העולם. והאור שמח אומר שמוועידת סן רמו שהייתה בתרפ"ה, שבה חבר הלאומים נתן לנו רישיון, כלומר אשרר את המנדט הבריטי על ארץ ישראל, קיבלנו רישיון, אחת ולתמיד לא מבקשים יותר רשות, ומאז אפשר לעלות בחומה. אבל בפועל לא ניצלנו את זה, ותמיד ביקשנו רשות מאומות העולם, ובאופן כללי כשהם ראו שאנחנו מצליחים במלחמה, הם עשו לנו בוא חזרה. ככה היה בסיני, הגענו עד סיני, חזרנו 6 ימים, 6 ימים, עצרו אותנו, יום כיפור קילומטר 101, ותמיד אנחנו, וגם עכשיו במבצע צוק איתן צריכים גיבוי בינלאומי וסיפורים. יש מקום אחד מתחילת ההיסטוריה של שיבת ציון, מקום אחד שבו עלינו נגד אומות העולם, וקוראים לו הר חומה, על שם שיעלו בחומה. זה שמו כאן, עולים בחומה. כולם מתנגדים, השם ישמור אותם. אנחנו עולים בחומה. התחיל בדבר רבין, סיים נתניהו בקדנציה הראשונה שלו, אימו שתהיה מלחמת העולם שלישית, אין מלחמת העולם שלישית, הכל בסדר. בגילו אם סוגרים מרפסת זו בעיה, פה לא, כי פה עלו בגבורה נגד כל העולם, עם ישראל היה מיוחד, עלינו כחומה.
למרות קוק שרה
דאז, כך קראו לו דאז,
לא זוכר.
כן, אתה היית בא לפה? אז זה בגלל שיוסי הפגין פה, עכשיו הבנתי. אז ברוך השם אנחנו פה, ומאז הרב דור שהגיע לשכונה עכשיו, מאז כל מה שעושים בהר חומה מיוחד. אני מתכוון עכשיו לדבר קטן ומיוחד, שנת השמיטה. מהן השאלות שנשאל רב אם הוא לא בהר חומה? מה שואלים אותו? אני אגיד לכם מה השאלה הקלאסית. השאלה הקלאסית היא כזאת: בבניין רב הקומות שלנו, רוב השכנים לא דתיים ויש מיעוט חילוניים, הלא דתיים מתעקשים לעבוד בגינה בשנת השמיטה, מה עושים? זאת השאלה הקלאסית של רב לא בהר חומה. לעומת זאת, פה בשכונתנו הקדושה, כל אחד מאיתנו יש לו או גינה, זה 3 אפשרויות, או גינה, או מרפסת פתוחה, או שניהם. יש 2 שומרי ראש בשניים גבוהים, שמו אותם בתור עונש, שיעמדו בפינה. זה אלו 2 המגדלים של השכונה. רק להם אין גינות ומרפסות. אחד מהם גר רב שלמה גולדרייך, אז הוא אומר שעל הגג למעלה יש סוכות, וזה מזכיר לנו מה קורה מחוץ להרחומה. אלו 2 הזקיפים, המגדלים, 22 קומות, שמו אותם בפינה בעונש. מה קורה למי שלא בונה כמו בן אדם? הם בעונש. חוץ מזה, לכולנו יש או גינה, או מרפסת פתוחה, או גם זה וגם זה, ואני לא מסגיר את כל הסודות של כל אחד מכם, למרות שאני מסתכל לכם בעיניים ויודע מה קורה שם. לא אגלה מה עוד אתם מחביאים חוץ מגינה ומרפסת פתוחה? מה פתחתם ומה סגרתם? שאם יסתם אחד מהם או יפתח אחד מהם, אי אפשר לעמוד בפני הפקח אפילו שעה אחד, ולוואי שלא ילשינו עלינו. אז בניגלה יש לכל אחד מאיתנו שטח פתוח. מי שיש לו גינה, יש לו שדה. יש לו שדה. והוא זוכה לקיים את מצוות השמיטה. בשדה הזאת, האישה זרעה, ננה, עץ לימון, והיא באה להר חומה כדי לקום בבוקר, לקטוף את הלימון, לשחות אותו לתוך הכוס, לשים בו את הננה שהיא גידלה בכבודה ובעצמה, ולשתות טרף. למה טרף? כי לא הפרישה תומות ומעשרות. לא, היא כבר הפרישה, כי זה כבר למדנו. היא הפרישה. היא הפרישה תומות ומעשרות. אבל אם שתו, ואיך נותנים לה אני? מה היה מעשר אני בשישית? מה עשיתם? דיברנו על הכל. ברוך השם, אנחנו מגדלים גידולים בגינה, ומי שיש לו מרפסת פתוחה, יש לו גם כן צמחים. יש יהודי מקריאת משה, אתה תראה מה הולך פה. לפני 12 שנים לא רצית לבוא. אם כן, יש לכל אחד מאיתנו גינה. מרפסת פתוחה, זה גם גינה. זו גינה. אף על פי שאין אדמה מתחת, מרפסת פתוחה נידונת כגינה לכל דבר. ולכן, בקיצור עכשיו, בעזרת השם, ארצה לעבור אחת אחת על ההלכות של הגינה והמרפסת, ולאחר מכן על ההלכות של העציצים בתוך הבית. אלו בעצם שני הנושאים שלנו. גינה ומרפסת פתוחה שהיא כמו גינה, ולאחר מכן ההלכות של העציצים בתוך הבית. נכון, נכון. כן, כן. נכון, יש לנו בעצם שדות. שדות זה גינה פתוחה או מרפסת פתוחה, ויש לנו שדות בתוך בית שיש להם גדר אחר. הירושלמי, מסתפק, מה הדין שדה בתוך בית? האם בכלל נוהגת בו שמיטה? ומפה יש כמה דיונים חשובים בהלכה. אז בואו נדון בשני הסיווגים הללו. בסך הכל הדברים לא כל כך מסובכים, רק צריכים להיות ערנים להם. בשמיטה הקודמת הגיעו אליי כמה וכמה צדיקים שרצו שנסדר להם יותר מחירה בגינה. לצדיקים, כי אנחנו ציונים, עושים יותר מחירה. היתר המחירה, אני לא מדבר עליו עכשיו, אבל היתר המחירה מבחינת הלכות שמיטה הוא מצוין. זאת אומרת, העובדה היא שהקרקע נמכרה לגוי, בקרקע של גוי לא נוהגת שמיטה דרבנן, ומותר לעבוד אפילו שיהודי יעבוד את הקרקע, ועדיף לתת לגוי לעבוד את הקרקע. היתר המחירה מבחינת הלכות שמיטה הוא מצוין. הבעיה הגדולה של היתר המחירה זו מחירת הקרקע לגוי. דיינו, איסור אחר שנקרא לא תכונם. זאת הבעיה הגדולה. בסדר? זאת אומרת, ולכן אני תמיד מחלק בין החקלאי לבין הצרכן. כי ברגע שהקרקע נמכרה, היא נמכרה. ואין לפקפק על המחירה הזו. אבל השאלה היא, מי יתיר לך למכור את הקרקע? טוב, התשובה היא שמי שיתיר לי הם פוסקי ישראל, שמה אמרו? אמרו סברה. שדין לא תכונם, שאומר שאסור, לפני שאני אומר את זה, אני מבהיר שאני רק אומר את דעת ההלכה שאסור למכור קרקע לגוי. אני לא מתכוון להסתבר כמו רבנים אחרים. אני מודע לזה שהם צלמים אותי, ולכן זה רק ההלכה. שמו לי פה את המפלצת הזאת מולי, אז אני... הבעיה הגדולה היא מחירת הקרקע לגוי. והשאלה מי יתיר? והתשובה, מי יתיר? זה באמת מעניין. סברות של גדולי ישראל. הראשון שדן בזה הוא בעל שמן המור. רבנו יוסף רוביו, שהיה הרב של חברון לפני כ-200 שנה. הוא כתב כמה סברות מדוע ניתן להתיר למכור את הקרקע, וסברה אחת מהן היא שכיוון שהמטרה היא לחזק את היישוב היהודי בסופו של דבר, כלומר המחירה היא מחירה לזמן כדי לחזור אלינו, אז בזה לא נאמר לא תכונם. זו סברה. או שהיא נכונה או שהיא לא נכונה. ואם בא שמן המור אמר, אז היא נכונה. אבל זו סברה. לפסוק הלכה מסברה צריך לזה כתפיים אדירות. שמן המור אמר עוד שתי סברות. הוא אמר שבכל מקרה הקרקעות שלנו לא בדיוק שלנו, בגלל שהגויים נוהגים להפקיע אותם מידינו, וגם הוא אמר שיש לנו בעלות רק על הקרקע הקטנה הזאת, אבל האדמה כולה היא של גויים, ושתי הסברות הללו לא שייכות בימינו. אתם יודעים שלכן יש רב אחד חשוב, רב גדול חשוב, שטוען שמאז שהוקמה מדינת ישראל יש להפסיק עם היתר המכירה בגלל הבעיה של לא תכונם. הרב הגדול הזה הוא הרב גורן, זכר צדיק לברכה, שבעצם מתנגד ליתר המכירה. הוא עשה אותו, אבל בעצם מתנגד ליתר. אבל הרב ציודה לא סבר כך, וגדולי ישראל, ומי שסיכם את הכל זה הרב עובדיה יוסף, בקונטרס האדיר שלו על יתר המכירה. ובעצם אפשר לומר שהיסוד של היתר המכירה, אני לא מדבר על השמיטה, אני מדבר על לא תכונם. היסוד הוא שמכירה לזמן אסורה מדרבנן ולא מדאורייתא, זה דבר שצריך להעריך בו הרבה, למה? וכיוון שזה אסור מדרבנן, אם המטרה היא לחזק את היישוב ולא להחליש אותו, אז רבנן לא גזרו. אלו שתי סברות שדורשות הרבה ברור. ולכן אני אומר, אם אדם דחוק לפרנסתו והוא חקלאי, אני חוזר עוד פעם, מצד הלכות שמיטה, היתר המכירה הוא גלת כושר. הקרקע נמכרה לגוי, הפירות האלה גדלו בקרקע של גוי, לא נוהגת בהם שמיטה, מותר לה בקרקע. זה גלת כושר. אין בזה שום פיקפוק. אבל השאלה היא, למה מחרת? מדוע החקלאי מחר? ותשובתו של החקלאי, מחרתי כי אני אנוס, אני דחוק, ויש יותר של גדולי ישראל שאמרו את שתי הסברות הללו שאמרתי. וכיוון שכך, היעלה על הדעת שאדם בשביל הננה של אשתו ימכור את הקרקע שלו לגוי, לא יקום ולא יהיה. אין שום סיבה בעולם למכור קרקע לגוי, קרקע צריכה להיות בבעלות של יהודים, לא תכונם, ולכן אין מה לדבר על היתר מכירה בגינות ובתים פרטיים. יש יוצא דופן אחד, אבל לא לרב בהר חומה, והוא בבית משותף, שבו בכל מקרה יעבדו בקרקע, אז אולי אפשר, זאת אומרת, חלילה, יש אנשים שבכל מקרה מתכוונים לעבוד בקרקע, והקרקע היא שלך, כיוון שלכל אחד יש אחוזים ברכוש הציבורי, אז אולי אפשר לדון בדבר, ויש לי עוד כמה דרכים אחרות, אבל ברוך השם, זה לא רלוונטי. לפני 14 שנים מקרית משה, בבית כנסת בית יהודה, שם דיברנו על זה בעריכות, ברוך השם, מאז עברו דברים, ואני חי רק מהזיכרונות בנושא הזה. לנו אין את העניין הזה. אם כן, היתר מכירה לא יהיה. אני עובר לגינה, רבותיי. מיכאל. גם זה אמרו. אם כן, רבותיי, בשנת השמיטה אסור לטעת עצים ואסור לזרוע צמחים, ומי שנטע ומי שזרע חייב לעקור את העץ ולעקור את השיח. זו הלכה ברמב״ם בפרק א' הלכות שמיטה ויובל. הלכה היא, כלומר, חכמים, אף על פי ששמיטה בזמן הזה דרבנן, החמירו עד כדי כך שמי שנטע צריך לעקור, ואין בזה חוכמות ואין מה לדון. אגב, אני לא מדבר מה קורה בעשרה ימים הקרובים לגבי דין תוספת, אם מותר לזרוע ולטוע בזמן הזה. אם נדבר על זה לא נגמור, שכבר דיברנו על זה, מי שיש לו שאלות יבוא. אני עברתי לאלף תשרי, מסור לי טוע. אתם זוכרים שיש לנו בשמיטה שש מצוות דאורייתא. היום שמיטה דרבנן, ובכל זאת כל תיקון רבנן כן דאורייתא תיקון, ויש חומרה. שש מצוות דאורייתא, שתי מצוות תעשה וארבע מצוות לא תעשה. שתי מצוות תעשה הם, ושבתה הארץ שבת להשם, דיינו שאדמה תשבות, ועוד שש שנים תזרע כרמך ושש שנים תזמור כרמך. זאת אומרת שהאילנות ישבטו. זה לא שיש מצוות תעשה לזרוע שש שנים, אלא רק שש שנים ולא בשנה השביעית. אז אם כן, מצווה שהאילנות, אז יש ככה רמב"ם, יש שתי מצוות, אחד שהקרקע תשבות, והשני שהצמחים ישבטו. אלו שתי מצוות תעשה, ויש ארבע מצוות לא תעשה. שדך לא תזרע, כרמך לא תזמור, עץ הפיח כצריך לא תקצור, עת ינבן זרעך לא תבצור. אלו ארבע מצוות לא תעשה שנאסרו מהתורה: הזריעה, הזמירה, הקצירה והבצירה. יש דיון גדול מאוד לגבי חרישה, האם היא אסורה מהתורה או אסורה מדרבנן, ובכל מקרה היא אסורה, ויש בה חומרה, וגם אם היא אסורה, היא אסורה באיסור עשה ולא באיסור לב. את כל חמשת המלאכות הללו, זריעה, זמירה, קצירה, בצירה וחרישה, אסור לעשות בשנת השמיטה, ואין בהם היתרים. אין היתרים. זה אסור, וזה. ולא תהיה אפשרות לעשות דבר. אסור לזרוע, אסור לקצור, אסור לבצור, אסור לזמור, אסור לחרוש. ולכן צריך להיערך, היה צריך להיערך עד את זין אב, לזרוע ולשתול עצים, יש עוד אפשרות להעביר בגוש ולזרוע ננה, עוד אפשר בדיעבד עד כפוו באלול לזרוע צמחים כאלה, אבל בשמיטה עצמה אין אפשרות לעשות המלאכות הללו. מה כן? יש מחלוקת עקרונית בין רמב״ם לרש"י, מה כן הותר. הגמרא אומרת, למדנו את זה עכשיו מועד קטן, זה גמרא פסחים דף נון, אבל למדנו את זה מועד קטן ודף ג', שיש הבחנה בין להוקמי אילנה לבין לעברי אילנה, כלומר מלאכות שהן לצורך קיום העץ מותרות. ופה נחלקו רמב״ם ורש"י, מה ההבדל בין להוקמי לבין לעברי? הרמב״ם אומר, זה הבדל בין דאורייתא, בין דרבנן משמר לבין דברים אחרים. זאת אומרת, הרמב"ם אומר שזריעה, קצירה, בצירה, זמירה, חרישה לא הותרו אף פעם. מה שהותר זה איסורי דרבנן משמרים, כלומר שמטרתם לתחזק, לדאוג לאילן שלא ימות. זו שיטת הרמב"ם. רק שוב, וגם שמיטה, למרות שמיטה דרבנן בזמן הזה, עדיין הדאורייתא של הדרבנן הוא חמור, ורק הדרבנן של הדרבנן מותר. ואז חמשת המלאכות שאמרתי לא יותרו לעולם. רש"י סובר אחרת, שגם מלאכה כמו זמירה היא מותרת אם המטרה שלה היא לעוקמי אילנה. קשה מאוד להקל נגד רש"י, נגד הרמב״ם סליחה, ולמי שפרנסתו תלויה בכך זה סיפור אחר. אנחנו הפרנסה שלנו לא תלויה בזה, אין שום סיבה להקל נגד הרמב״ם. קשה מאוד בכלל לפסוק כמו רש"י, כי רש"י הוא פרשן ולא פוסק כידוע, והרמב״ם פסק את ההלכות. ולכן אני אומר לכם, אין אפשרות לעשות בשום מקרה זריעה, חרישה, בצירה, קצירה, זמירה. אין. ואפילו אם זה בא לעוקמי אילנה, אפילו אם זה בא לקיים את העץ, לדאוג לו שלא ימות, גם כן עשו. ולא יתור מלאכות דאורייתא אף פעם, זו שיטת הרמב״ם. מי שיש לו בעיית שלום בית, שיבוא. אני אומר לכם את ההלכות כמו שאני חושב שצריך לנהוג אותם. אם האישה מאיימת, נסתדר איתכם, תבוא. אבל כל עוד שאנחנו עוסקים בגינה הביתית, השמיטה שלנו צריכה להיות גלת למאדרין. שובתים, ברוך השם. אפשר לשבות מעבודה, זה לא יומן הדבר הזה. יהודי בא לגור ברחומה, הוא בסך הכל רצה איכות חיים. זה לא נכון, זה רק הראשונים, אלה שבאו אחרי זה באו בגלל התורה, לא משנה, אבל אחד רצה איכות חיים, הוא רצה איכות חיים ויש לו פתאום שדה לקיים בה את מצוות השמיטה. הוא זוכר שיש היתר מכירה מגרד בראש, הוא אומר אולי תסדרו לזה היתרים. אין היתרים, אתם שומעים? אין היתרים בגינה שלנו, אנחנו מחמירים ואין שום סיבה. למה? יש עוד מחלוקת בין הרב זצ"ל לבין החזון איש, שהרב אמר שעוקמי אילנה שמותר זה רק לדאוג לזה שהאילן לא ימות, והחזון איש אמר אפילו שהפירות לא ייפסדו. כולה מדהימה, כולה של החזון איש. אני לא מלא על דעתי שנקל את זה בגינה שלה, לא מלא על דעתי. ולכן כל המלאכות שיותרו בשנת השמיטה הן מלאכות של תחזוקת הצמחים שלנו, כאשר התחזוקה המטרה שלה לא לדאוג שהפירות. מאמר מוסגר, אתם יודעים שאוצר בדין, אני בבית שלי אוכל יותר מחירה, אני רוצה לכתוב את זה בסגנון של הרב אבינר, קשה לי, אני הבטחתי לכתוב משהו כזה כבר לפני שבועיים ולא יוצא לי. אני אוכל יותר מחירה, זה הכי כשר, הכי טעים, הכי בריא. אצלנו בבית אוכלים יותר, לא מצליח, אני בבית אוכל יותר מחירה, זה הכי כשר. אני מסכים להכניס גם אוצר בדין, למרות שיש בו הרבה הקלות, כי צריך לעודד את החקלאים שמוסרים את נפשם ומפסידים כספים, אבל יש המון הקלות באוצר בדין שהן באמת מופלגות. אחת ההקלות היא שעושים מלאכות דרבנן לא רק לצורך זה שהפרי לא יופסד, אלא שלא יהיה קטן. כלומר, לפני 7 שנים היה פה הרב של אלוני הבשן, פה, בחדר הזה, הוא בא לדבר איתי. הרב של אלוני הבשן. מקום קדוש בארץ ישראל. הגולן מצטיין בתפוחים. הוא הסביר לי את התורה כולה. אומר, שאם אנחנו משאירים את המטעים של התפוחים כמות שהם, ייצאו תפוחים נהדרים בשמיטה, אבל קטנים. עקרת הבית הישראלית אוהבת גדול, היא אוהבת שהתפוח יחייך. אם היא לא רואה אותו מחייך, לא קונה. ולכן מה יוצא? שאם עושים אוצר בדין, או אפילו מדללים. זאת אומרת, תראו כמה מקלים. לא רק שהם מקלים לעשות, דילול זה מלאכת רבנן, לא רק שהם מקלים לעשות מלאכת רבנן כדי שהפירות לא ייפסדו, אלא כדי שיגדלו והחקלאי לא יפסיד.
אבל זה יפסד מול רווח.
בסדר, אתה צודק, אתה צודק. אני לא רוצה לקטרג על אף אחד, אנחנו נאכל את הפירות האלו. זה גם טוב. גם יותר מכרה זה טוב, יותר קשר אולי. אבל החקלאי מסכן מוסר את נפשו והוא מפסיד, אז צריך לחזק אותו. אבל היתר מכירה זה הכי טעים. אגב, היתר מכירה של הערבה הדרומית לא מגיע לשום חקלאי, שום פריבילגיה, בגלל שהוא הלך לגור בספק ארץ ישראל. לא, אני שמעתי שנותנים פריבילגיות. אם אתה גר בספק ארץ ישראל, סדרו לך היתר מכירה ואז נוכל. אם אתה למעלה מהערבה הדרומית, לא מגיע לאף אחד שום פריבילגיה. אבל אני חושב שהוא גר בארץ ישראל, כיוון שאני חושב שהכיבוש שלנו יש לו דין של כיבוש לכל דבר, אז אני חושב שהוא כן גר בארץ ישראל. אבל הוא לא חייב אולי טוב, להסתבך הדבר הזה. היתר מכירה זה יופי, אוכלים, בעזרת השם. חקלאים, רגע אמיר, תרומות מעשרות אין. או שזה ספק, או שזה ספק. זה ספק, מה אפשר להגיד באופן ודאי שזה לא ארץ ישראל, זה ספק. אני חוזר לעניין. יש קולות מפליגות שהקלו למען החקלאים שנזקקים לאוצר בדין. אני לא, אני מודיע לכם רבותיי, כששמיטה תהיה דאורייתא אנחנו לא נקל את זה. אני לא מעלה על דעתי דבר כזה מדהים, שהשמיטה תהיה דאורייתא והחקלאים יעשו דילול. מה זה שיגעון? מה כל הזמן הם יעשו הוקמה פרה לצורך הפרי ודילול? זה משהו זמני, תקופת מעבר. אבל כל הקולות הללו אנחנו לא נקל בגינה שלנו. למה? אם הרב זצ"ל אומר שהוק מפרה לצורך הפירות אסור, כל אוצר בדין, תדעו לכם, הוא נגד הרב קוק. כל האוצר בדין הרב קוק היה אוסר אותו במתכונת שהוא נעשה היום. אז אנחנו בגינה שלנו נוכל להקל במלאכות דרבנן רק לצורך זה שהאילן לא ימות. זה כשאתה מרגיש שאני מגזים כלפי הגנן, תגיד מה אתך, אני מגזים או לא?
בטח, הוא צריך להתפרנס לא פחות מהחקלאי.
זהו, אני...
נכון, ביישוב חקלאי זה לא אומר שגננים לא צריכים להתפרנס. בכלל, יש שם יותר יהודים שמתפרנסים מנוי מאשר חקלאים שמתפרנסים מחקלאות.
רגע, אבל זה... אני אגיד לכם רבותיי, נפל דבר. אם הצלחתי להרגיז את זה ואיתן, אני צריך לחזור בתשובה. דחוף. דחוף, להרגיז אותו זה לא פשוט. ראיתי אותו רק פעם אחת כועס, לא עליי. זאב, תשמע, אז אני מבקש, תיכנס לדברים שלי. אני אגיד לך מה אני אומר. אני חושב שהגנן יעשה מלאכות רבנן. מה? איפה עד פה אני פוגע פרסת הגנן? תסביר לי.
לא, הגישה לא יכול להיות של נקל על החקלאי בסוף.
כן.
נגיד שהגננים הם לא קיינים, הם
לא
פרסה.
לא, זאב, זאב, לא אמרתי את זה.
הגנים לא נכנסים במקומם לפרנסה. איך אפשר להגיד את זה? זה לא שייך.
לא, לא, אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי ולא התכוונתי. הוא צודק. זאב צודק. יש יהודים, קודם כל אתם צריכים לדעת, אצלי בבית, אתה יודע, זאב, אני, רק זאב איתן יציא הבית. הוא היחידי שהצליח לשכנע אותי לטוע עצי פרי בלתי מורכבים. ויש רק תאנה ורימון וגם אתרוג וזית, זהו. אבל אני אגיד לכם מה זאב אומר. הוא אומר שאני צודק, הוא אומר שלא הסברתי טוב, אני אסביר טוב. במסגרת הדרבנן שמותר לאוק מילנה, בלי גנן זה לא ילך, כי אתם תעשו דאורייתא. רק הגנן יודע את הדרבנן, זה מה שתקבל לומר. אני אומר לכם, זה גם נראה לי נכון. זאת אומרת, אם הייתי חושב שנוכל לעשות השתלמות לכמה גננים ולפתור אתכם העבודה בגינה, והגננים ידעו את העבודה, זה היה הרבה יותר קל, כי הם באמת יודעים מה מותר ומה אסור. אבל לא בטוח שלכל אחד יש גנה. זאת אומרת, אני חושב שאם המסר היה, לא הבנת אותי, אם המסר היה לפטר את הגנן לשנת השמיטה, עכשיו הבנתי, זה לא המסר. אני חושב שהפוך. אני חושב שחשוב מאוד להשיג גנן שבקי בהלכה, והוא יראה שמיים, והוא לא ייקשל. וידע לעשות מלאכות שהן תחזוקתיות. אצלי בגינה, אצלי, אצל אשתי בגינה, אצלנו בגינה, הגינה של אשתי כואבת לנו. אצלנו בגינה, זה ואיתן יעבוד בשמיטה, זה שיהיה ברור. אנחנו לא יכולים בלעדיו. לא בגלל זה, בגלל, אם הוא לא יהיה אנחנו נעבור עבירות. אם הוא לא יהיה אנחנו נעשה שטויות, זה ברור. זה ברור. לא, לא, אני לא התכוונתי לומר את זה, זה, אבל את, למה אתה כועס? אף פעם לא כעסת ככה, זה. זה לא, אף פעם לא כעסת ככה, זה. לא מתאים לך. האמת, היית פעם אחת, זהו. אני ממליץ להסתייע בגנן. אני ממליץ, מי שמעסיק גנן, אני ממליץ להמשיך להעסיק אותו, בגלל שתחזוקה שוטפת של גינה זה דבר שדורש ידע מקצועי. לתחזק גינה זה לא דבר שנעשה מסברה, וכשעושים אותה מסברה עושים טעויות בהלכה. בכל שנות השמיטה, ששת השנים מקסימום הגינה תיפגע, אבל בשביעית אפשר לעבור איסורים. ולכן חשוב מאוד להיות מתואמים עם גנן שבקי בהלכות, ושהוא ירא שמיים, ושהוא יעשה את המלאכות ההכרחיות, ועוד מעט נגיע אליהן. רבותיי, אני חוזר לעקרונות. אם כן, העקרונות הן מקובלים עכשיו גם על זה, רק מלאכות דרבנן לצורך קיום העץ ולא הפירות. וכעת נפרט אותם. זאב, אתה מוזמן להיכנס לדבריי כשאתה חושב שיש דבר שצריך הבהרה. אני אגיד לכם, אני כבר 12 שנים מנסה לזכות לאמונו של זאב. כל פעם אני מרגיש שאני מצליח וזה חומק ממני, כי הוא חושב, מאשים אותי בזה שאני מהרבנים. זה מזכיר שלמדתי הלכות סתם, אז היו מראים לי המון מזוזות, והייתי אומר לסופרים, באמת, באמת, תראה את הכותב, תראה את ההודעות. פעם אחת אמר לי סופר, בואו, קח קולמוס, קח קולמוס, תתחיל לכתוב, נראה אותך. חוכמה גדולה כשאתה, אני בכלל איתר, הרי יש בעיה לפי הקבלה, אז אני, יש לי ידיים שמאליות כפשוטן. זה חוכמה גדולה לדעת היטב בדיוק איך כותבים א', אבל בול, הכי מדויק בעולם אני יודע איך. תכתוב. לא יצא. קיבלתי את, את המוסר הזה, ואני נזר בכבודם של הסופרים. גם הוא חושד בזאב, שאני מהרבנים, שהוא באולימפוס, הוא יכול להגיד מה אכפת לו את העקרונות. עכשיו תרד לשיחים, נראה אותך. תטבול את ידיך בשפיר ושיליה. נראה אותך. אני מקבל את המוסר, זאב. במיוחד ממך. אני מקבל את המוסר. ולכן אנחנו מסכים שרק מלאכות רבנן לצורך קיום האילן, אין אלו האילן ולא הפירות, אין אלו שמותרות. ובואו נראה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה כמובן הדשא. פה חייבים להתייעץ עם הגנן. אם לא יתייעץ עם הגנן זה לא ילך. מדוע? משום שישנם זנים של דשא שאם לא תשקה אותם הם יתחדשו אחרי השמיטה. תעצור אותי זאב. כלומר, השאלה היא בעצם כזאת, אתה לא משקה את הדשא, הדשא מתייבש. אבל אם תשקה אותו אחרי השמיטה, הוא יצמח מחדש. אז אסור להשקות. אבל יש זנים של דשא, שאם לא תקה אותו, הוא יארס. למשל, הדשא אצלי בבית. ככה הוא שתל לי את הדשא הזה. זה מה שהוא שתל. אז הדשא אצלי בבית כזה, שאם לא תשקה אותו, הוא יארס. פה אתה חייב גנן. ולפי זה יוחלט האם משקים או לא משקים. אם יש אפילו ספק אם הדשא ייפגע, כלומר, תצטרך לשתול חדש, אולי לא תצטרך לשקם אותו, אז זו כבר סיבה להשקות את הדשא באופן שהדשא יתקיים ולא יהרס. מי יודע לעשות את הדברים האלה? באמת הגנה יודע לעשות את הדברים האלה, זה המקצוע שלו. הוא יודע, הוא לא יתה בהלכה. עקרת הבית, ישנן שתי אפשרויות לעקרת הבית. אם היא אובססיבית או יש לה OCD, היא תשקה פחות מדי ואז הצמחים ימותו. אם זה הולך לצד השני, היא תשקה יותר מדי וחלילה תעבור על איסור השקיה בשמיטה. רגע, אתה המתחרה של זאב? אה אם כן רבותיי, השקיה זו מלאכה שאסורה מדרבנן, והמלאכה הזאת מותרת כדי שהדשא לא ימות, ולנושא הזה צריך חוות דעת מקצועית. אני אמרתי לכם את העיקרון וצריך חוות דעת מקצועית. אותו דבר לגבי גיזום וכיסוח הדשא, אותו דבר. אין בעיה, מחשב השקיה שלה לפני שנת השמיטה, אין בעיה, חיים יפים. גיזום וכיסוח הדשא זה אותו דבר. אם הדשא, באופן עקרוני אני אומר, וגם בזה אני מבין שיש הבדל בין הזנים, אם הדשא צומח פרה והוא לא יפה אבל הוא לא ימות, יחנק, אז תשאירו אותו ככה לשנת השמיטה. אבל אם הדשא כשצומח פרה הוא ייפגע, וזה תלוי בזן, ואם אני זוכר נכון גם הזן שנמצא אצל אשתי בגינה הוא כזה שצריך גיזום, אם זוכר נכון, אז מותר לגזום אותו כדי לשמור עליו שלא ימות. אלו הם העקרונות. אתם רוצים להוסיף משהו פה, שני הגנים, עוד שאלות, עוד דברים מעניינים? חבוד.
יש שלוחות, זה גם צריך לקסח בזמן.
ומה יקרה אם לא מקסחים?
אז אם חותכים את השלוחות זה מעודד אותו עוד לצלוחה, לכן צריך לקסח לפעמים יותר שלוחות.
מה אתה אומר לזה זאב?
אני נגד איחור, אפשר לאחר יום, יומיים, שלושה, אבל כשמאחרים הרבה, אז לא, כשמקסחים בפעם הבאה זה לא יהיה לעלים, זה יהיה לענפים.
אגיד לכם, זה דבר מקצועי. בוא תגיד, אם הדיוט כמוני יבין אותך, הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, כן, הבנתי שזה אומר אותו דבר, זה חוות דעת מומחה, הוא אומר ככה, אם אנחנו נמתין עד שיהיה לנו יער בדשא של הגינה, זה אומר ככה, רגע, אם הדשא יצמח בשמיטה ולא ייפגע, אל תיגעו בו, אבל אם הדשא הזה צומח ובסוף ייפגע, זאת אומרת בגלל צמיחה מרובה הוא יחנק, אל תחכה עד שהוא יהיה מאוד גדול, תקסח אותו עוד קודם. סברה יפה מאוד ונכונה ופשוטה, כי המטרה של הכיסוח היא כדי שהדשא לא ימות. זה שאתה עושה את זה במנות, או השאלה היא כזאת, אז למה תעשה את זה בשתי מנות? אולי עדיף שתעשה את זה כשהדשא יהיה גדול, לא כל כך בטוח, בגלל שכשהדשא הוא גדול אז הגיזום שלו בעצם מעודד צמיחה יותר מאשר כיסוח סדרתי של דשא. ולכן אומר זאב ככה, אם הבנתי אותך נכון, אומר זאב ככה, בדשא שאנחנו אומרים שהוא ייפגע דשא, כן, 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 ברור, ברור, כבר אני מגיע לזה. בדשא שאנחנו אומרים שהוא ייפגע, אם לא נגזום אותו, אז עדיף לגזום אותו במנות קטנות מאשר במנה אחת גדולה. אבל אני חושב עדיין שזה לא יהיה כדרכו. זה נכון מה שאני אומר?
לא יהיה בזמן, אז זה לא יהיה כדרכו.
אז אתה אומר שצריך להיות ממש בזמן? מה אתה אומר?
לא, אבל
השאלה היא, האם יש אפשרות להגדיל את המרווחים של הגיזום, או שבכל מקרה הגיזום הוא תמיד אלמנטרי? זה לא ליופי? הגיזום הוא לא ליופי?
לא רק.
גם ליופי, אבל אם לא יעשו את זה, אז יהיה נזק כמעט. לא יהיה אור בכלל. אז יהיו קרחות. אז כשתרצה לקסח, אז תעשה בעיה של גיזום לצורך התפשטות. וכשהוא יהיה ארוך, אז זה ממש פתח ענפי. ובכל מקרה, בכמעט כל הבתים, אם לא יקסחו בזמן, אז יחסום את הממטרות. ואז חלק ימות וחלק יצא. אין להם בכלל מנות, אין להם לקסח.
קריא.
כלומר חייבים לקסח? מה זה, אחת לשבועיים?
אתה אומר שבעצם אין זן שאי אפשר לקסח אותו?
אם הוא בחורף, הוא כמעט לא גדל, אז אפשר לא לקסח. אבל בעונה הזאת, זנים שלו חמישה ימים צריכים.
זה
המינוי
ככה,
גם
לא בשמיטה.
לא, אבל אני אגיד לכם מה מפריע לי פה. הרי הסיבה שמקסחים היא גם ליופי. יופי, זו מלאכה שאסורה בשמיטה. זאת אומרת, זה בעצם גיזום הדשא, זו מלאכה שאסורה בשמיטה. זה ודאי שאסור ליישר דשא, ודאי אסור בשמיטה. לא, רגע, אבל זה לא מה שזאב אומר. הוא אומר שגם אם ברור שאתה לא שומר עליו, הרי אם אתה לא גוזם אותו, רגע, עוד פעם, אני חוזר, סליחה. אם מדובר בדשא שאם לא תגזום אותו, אז הוא יתקלקל, ייפסד, מותר. אלא מה שהערתם פה, שעדיף לגזום אותו בשתי מנות מאשר מנה אחת. אבל עכשיו אני הבנתי ממך דבר שחדש לי, שאפילו אם מדובר בדשא שאם לא נגזום אותו הוא לא יתקלקל, בכל צריך לגזום אותו בשביל הממטרות או דברים כאלה? זה חדש לי. יש זן כזה זה? לא, יש זן כזה שהוא לא יתקלקל אם לא תגזום אותו? מה?
רק אם הוא מנובה.
אז בעצם אין דבר כזה.
באופן נורמלי.
בסדר, אז אני מרגילים, אם לא יגזמו אותם, בסוף הם יתקלקלו. ואתה טוען שהפער בגיזום דשא בין פעילות שהיא ליופי לבין פעילות שהיא לתחזוקה כדי לדאוג שהוא לא ימות, הפער הוא קטן מאוד.
אם הוא גדל טוב, זה פער של ימים ספורים.
טוב. עכשיו הבנתי. אומר זאב, הטיפול בדשא בלי גנן מקצועי, לא תמצאו ידיכם ורגליכם. אבל כל זה רק בדשא מלא. אם הדשא הוא לא מלא, זאת אומרת אם הדשא הוא חדש ויש פה קרחות, פה הגיזום ממש מצמיח דשא חדש, נכון? ואז יש לנו פה בעיה מאוד רצינית, שאינני יודע מה נעשה איתה. זהו, זו לכאורה אמורה לתשובה, שהגיזום צריך להיות טיפול בקיים ולא לכסח כדי להצמיח חדשים. מסכים?
לא כל כך.
למה?
ברגע שאתה לא חוטף אותו, זה בכל מקרה שולח שלוחות ושוטט את עצמו. אתה לא עזרת לו, אבל הוא עושה את זה לבד ואתה ממשיך להשקוט אותו. אני מכסח לצורך נוי, כן?
רגע, לא הגעתי לזה, רגע, לא הגעתי לזה, שנייה.
אני אגיד לשמור על הדשא, כמו
שהוא. רגע, אני לא הגעתי לזה, רק שנייה. טוב, פה העירו, מה שמחה, סליחה?
מיכאל.
העיר הערה נוספת. מה קורה אם הגיזום נעשה רק בשביל היופי? זאת אומרת שיהיה שווה. זו פעילות שהמטרה שלה היא לא להצמיח דשא חדש, אלא רק שיהיה בגודל שווה. השאלה הזאת נשאלה הרבה כשעושים צורות משיחים, גדר חיה, ובפשוט זה מותר. זו איננה פעולה חקלאית. הפעולה הזאת של הגדר החיה, זו לא פעולה שמטרתה להצמיח, אלא לשמור על היופי. ונכון, זאת הערה מאוד נכונה. זה עוד יותר בדשא. אם המטרה של הגיזום של הדשא זה לתת לו צורה, אני מבין שזה לא תמיד ככה. בתחילת השתילה של הדשא, אז זה לא כך. זה רק בדשא שכבר הגיע לאיזה גובה. אז אם המטרה של הדשא היא לתת לו צורה יפה, אז זה ניתן להקל בזה. אם זה ככה כמו שאתה אומר, אז זה בסדר. אני לא ברור לי שאני יודע על מה אתה מדבר, אבל אם זה ככה זה בסדר. טוב רבותיי, אתם רואים איפה התורה גננים? כל עוד שאמרתי אסור לזרוע, אסור לטוע, אסור לבצור, אסור לקצור, אסור לחרוש, הם עוד שתקו לי. אבל כשהעזתי לשלוח יד בגיזום של הדשא, חמתם בערה בהם. ואחרי ברור, מתברר שבעצם גנן מומחה יוכל להגדיר טוב איזה גיזום מטרתו היא לשמר או ליפות ולא להצמיח. זאת המטרה, ואז יהיה מותר, כי זה איסור דרבנן שמותר. אותו דבר לגבי דישון הדישון של הדשא או דישון של צמחים אחרים, כל שהמטרה שלו היא לתת לצמח מזון כדי שלא ימות, זה יהיה מותר. אם המטרה זה לסייע בצמיחה, זה יהיה אסור. בסדר? אותו עיקרון באוקמה ועברו יהיה.
אין מריתאים בין, כאילו אני רואה גנן שעושה א' ו...
אין מריתאים. אתה יודע למה? כולם יודעים שיש דברים שמותרים, יש דברים שאסורים. אין מריתאים. זהו. האם מותר לקטוף ורדים? יש לכם ורדים בגינה? זאב, יש לי ורדים בגינה? יש. האם מותר לקטוף ורדים? התשובה היא כן, משום שאנחנו פוסקים להלכה שעניינים של נוי אין בהם קדושת שביעית, ולכן אין מגבלה על הכתיף שלהם. אבל יכול להיות שלפעמים הגנן, בגלל שהוא חכם, הוא יקטוף אבל הוא יזמור כדי להצמיח אחד חדש. זו בעיה. ברור? זאת אומרת, אם המטרה היא לאסוף זר לשבת, זה מותר. אבל אם עושים שניים במחיר אחד, כלומר, זומרים, כותפים את הוורד, אבל זומרים ואז מאפשרים לוורד חדש לצמוח, זה אסור. אנחנו מצמיחים את הוורדים החדשים. שני הגנים מסכים איתי?
כן.
מסכים? הוא עושה...
יש שיטות, יש שיטות.
אם שתלו אותו גם בשביל לעשות ממנו תה, או גם בשביל להשתמש בממנו מריח, זה לא סתם צמח נוי, ואז יש לו תחושת שביעית.
לא, אני חושב ש...
תלוי מה עשו איתו,
הוא הגיע עצבני היום, זה משהו. אני אמרתי זאב לנוי, אמרתי לנוי, לא דיברתי לא לריח ולא לתבלין, אמרתי לנוי. בסדר רבותיי, טוב, אני חושב שכמובן, רגע סליחה, דבר אחרון, אני לא מוצא היתר, לא מוצא היתר לקבלנים שבונים דירות ושופכים קרקע לצורך גינה, לא מצליח, לא מצליח למצוא היתר לזה, זו מלאכה חקלאית. אינני יודע אם אפשר לעשות את זה על ידי גויים, קראו את הקרקע לגוי הקבלן או משהו כזה, אבל העיקרון הוא שלפעמים אנחנו רוצים להכשיר גינה, גם זה אסור, אפילו שלא עשינו שום פעולה חקלאית.
האדמה ששופכים הרב זו אדמה של גינה, האדמה של הפרוטוקול של ההסכם. יעידו פה כל הגנים שאחד לכם מחליפים את האדמה, בשם שתילה.
אתה החלפת אצלנו זאב את האדמה?
אני לא רואה את האדמה.
אז הפעולות שנעשות באדמה הן בעייתיות, ואנחנו לא מוצאים להן היתר. כאב לי, התקשרו אליי כבר קבלנים לעניין הזה, אני לא מצאתי היתר לדבר הזה, לא מצאתי, ואינני יודע מה הם... מה? מה? לא שומע?
מה הקבלנים מלא?
מלא
את הגינה?
לא.
לא יכול להשאיר פה בסכנה.
אבל הוא מכין גינה פה.
מה הוא ימלא חצת?
אין לי מושג. לא יודע מה לומר, אין לי פתרון לכל הבעיות, אין לי פתרון. כל דבר שהוא לא מצמיח אפשר. לא, תחת כיפת השמיים זו גינה. זהו, אני לא אומר את זה בגלל הקבלן הרב שלמה, אני אומר את זה בגללכם. אם רוצים להכשיר קרקע גינה, לא יודע, רוצים, לא יודע, נו, יש פה בעיה. אם רוצים לשפוך, הרב שלמה, עכשיו אני, הרב שלמה, אני לא יודע מה קרה פה ערב, בהתחלה הסתבכתי עם הגננים, עכשיו יושב ראש המנהל הקהילתי, עשה לי טובה. לא, כי אני יודע, עכשיו הוא מייצג את כל הקבלנים של השכונה, בבקשה. לא יודע מה עם הקבלנים, אני התכוונתי לומר שאתם תיזהרו מלקחת חולות, לשפוך אותם באיזה מקום, כולל בתי הספר, כולל תלמודי התורה, גם זה אסור. נשאלתי שאלה שאני שובר את הראש עליה, אינני יודע מה לענות, על ילדים שבשביל התרפיה צריכים לעבוד בגינה, ילדים עם צרכים מיוחדים, תסמונת דאון ודברים כאלה, זאת התרפיה שלהם. צריך לחשוב עוד על הדבר הזה, אבל ברוך השם זה לא המצב שלנו, וצריך להיזהר גם מלהכשיר גינות, כלומר לשים קרקע שיכולה להצמיח, גם זו מלאכת הרבנן שאסורה. עד כאן רבותיי באשר אל הגינה והמרפסת הפתוחה. אני עובר לעציצים. עציצים זו סוגיה הלכתית סבוכה. יש לי בשכם מצא שתפתור את כל הבעיות ולא נצטרך לדבר יותר מדי. יש לי בשכם מצא. עציץ שימצא בתוך בית, תקפידו לשים לו תחתית, תחתית לעציץ שהיא לא מחרס או מחרסינה. כלומר, או זכוכית, או מתכת, או גם פלסטיק. ושהתחתית הזאת תהיה בלא חור. ובזה סיימנו את הבעיות שלנו בשמיטה. אפשר
בתוך הבית,
לא יודע, בתוך בית, בתוך, לא יודע, עכשיו אני פוחד מכם, מה אתם תגידו, אפשר לעשות בו את כל המלאכות מלבד זריעה בעציץ הזה, שראוי מאוד 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 להחמיר בדבר הזה. מלבד זאת אפשר לעשות את כל המלאכות הנצרכות בעציץ שאינו נקוב, שנמצא בתוך בית. שני דברים ביחד, בסדר? גם הוא נמצא בתוך בית וגם הוא עציץ שאינו נקוב. אם העציץ יש בו חור או בתחתית שלו יש חור, אז זה עציץ נקוב בתוך בית. זו צרה צורה, זו מחלוקת עצומה. למה לכם להיכנס לזה? אם יוצא כלפי חוץ,
העציץ נמצא בבית,
והענפים שלו גולשים החוצה, זו גינה. בסדר? אז להכניס כל הענפים לתוך הבית, זה הופך את העציץ שאינו נקוב, זה בסדר, זה בסדר, כי הם יוצאים אל תוך הבית ואין להם בעצם יניקה, הרי הם יונקים מאיפה שנמצאים. הציץ
מתחת למקורב ויוצא החוצה בבית
אל תוך הבית, לא אל תוך האוויר. זה גינה,
למרות שהציץ בבית.
כן, אם כל חלק שיוצא החוצה הופך להיות גינה, ובזה פתרנו את בעיית הציצים לכל הדעות. הציץ שאינו נקו, מה?
הציץ תלוי,
הציץ תלוי, לשים לו מתחת מכסה,
תלוי מעל מה?
תלוי מעל רצפה בתוך בית. לא, ולמטה למטה, רצפה, לשים לו מכסה מתחתיו. אם לא, אם אתה לא שם את המכסה הזה, להשקות כמו בגינה. בסדר? להשקות כמו בגינה. ובזה סיימנו את כל ה...
שעשית המכסה לרצפה? שזה...
כל הנקודה היא שה... שאין לו איניקה, כן.
אין לו איניקה,
זהו, אני חושב שסיכמנו, בזה סיכמנו את הכל, ואני מציע בעציצים כך לעשות, דיינו, לדאוג למכסים שאינם נקובים, לשים אותם מתחת לעציץ, שיהיו ממש צמודים לשם, לעציץ אין, עציץ זה עציץ שאינו נקוב, ואז מותרת העבודה בו, מלבד זריעה, דיינו, שהיא דאורייתא, שראוי מאוד להחמיר. מה שיש לנו בעציץ זה, בעציצים כאלו, גם אין קדושת שביעית וגם אין צפיחים. בעציצים כאלו. כלומר, נענה, נענה זה צמח רב שנתי, וכיוון שהוא רב שנתי אין בו איסור ספיחים. איסור ספיחים גזרו חמים בדל מחלקים בין פירות לבין ירקות, חלוקה לא מדויקת, חלוקה היא בין חד שנתי לרב שנתי. נענה זורים פעם אחת וזה מתקיים כמה שנים, ולכן הנענה שתצמח בה שמיטה היא קדוש... מה? כל התבלינים הרב שנתיים, כן, הרב שנתיים. מה שיצמח בגינה הוא קדוש בקדושת שביעית, ואפשר לקטוף אותו רק בשיעור מזון שלוש סעודות, והוא הפקר, ואנחנו נדבר על זה לחוד, הוא הפקר וכל אחד יכול לקטוף אותו. אבל מה שגדל בעציץ שאינו נקוב בתוך הבית, אין בו קדושת שביעית ואין בו ספיחים ואין בו שמיטה ואין בו כלום, ואז חבל, חבל. אבל יותר טוב ככה מאשר שהרי לא תוכלו להזמין את הגננים להשקות לכם את העציצים, או שכן.
מה?
מה?
מה, גם לא יכול לעמוד את
ההשקעה
של העציץ?
אפשר, רק אני אומר, כדי שלא נצטרך לדבר הזה, אם יש מסע נגמר, ואז גם אין שמיטה וגם אין ספיחים, אין לא שמיטה ולא ספיחים, ואין קדושת שביעית בעציצים הללו שנמצאים בתוך הבית, ובזה הכל יסתיים.
זה עציצים של פרחים רק.
פרחים שהם לנוי, אין בהם קדושת שביעית, בכל מקרה. אבל, אם זה עציץ נקוב, שנמצא אפילו בתוך הבית, קל וחומר מחוץ לבית, אסור לעבוד בו, כלומר אסור להכניס פה, להכניס לו אדמה.
להשקות.
להשקות יהיה מותר, רק לצורך קיום הצמח, שלא ימות, וכו'. על זה הדרך. אז אני חושב שסיכמנו היום רק את הנושא של הטיפול. זה כמובן עוד, יש עוד, אלו רק העקרונות. רק את הנושא של הטיפול בגינה. ובעציצים שבתוך הבית, בדגש על דברים מעשיים, עוד יש לנו המון עבודה, יש לנו את השמיטה. מה עושים, איך אוכלים את הפירות, האם צריכים להפקיר את הפירות, וסוגיית הצרכנות בשמיטה, ושמיטת כספים שצריכים לדון בה, ויש עוד דברים שצריכים לדון בכולם, אבל אני חושב שדי בזה כדי להיכנס לשנת השמיטה ולדעת את עבודתנו, את מה שמותרנו לעבוד באדמה, מה אסור לעבוד באדמה. העיקרון, רבותיי, בגינה כמעט הכל אסור, חוץ מטיפולים משמרים, שהם לא מעטים, ובעציצים שבתוך הבית הכל מותר, חוץ מזריעה שראוי להחמיר בה. אני חושב שבזה נסתפק. רבי יעקב, יש שמיטה בחצור? רבי יעקב מבקש שבכל זאת התייחסות קטנה עד לראש השנה. היה אסור לטעת אילנות החל מתת זין באב, ובכל הצפרי, ובכל זאת העברת אילנות בגוש מותרת, ובלבד שהאילן קלוט בתוך הגוש, וזו פרוצדורה ויש בה דיונים. אז אם אדם רוצה להעביר אילן שהוא כבר קלוט בגוש, עקרונית זה אפשרי, אבל צריך לדבר על זה. לא, רגע, אני אדבר עכשיו רק על הצפרי. לגבי עצי סרק, אז נחלקו בדבר הזה. הרב זצ"ל מחמיר עד שרק עד ט"ו באלול אפשר, יש כאלה שמקילים עד עד כניסה, עד ראש השנה, כי לא נוהג בו דין אורלה באילן סרק, אז בכלל אין בעיה של מריטיים. ולגבי תבלינים, שלושה ימים זה שיעור הקליטה של זריעת התבלינים, זאת אומרת עד כפה בלול אפשר לזרוע. זהו,
תוספת גם על גזור?
לא, לא, כל מה שיש, המשניות שלמדנו בתחילת במסרת שביעית לא נוהגות בזמן הזה. הדבר היחידי שנשאר זה נטיעה, נטיעה או זריעה של הדברים הללו, רק זה אסור סמוך לשביעית, חוץ מזה הכל מותר. ואומר רבי יעקב גולן, כדאי מאוד לקרוא לגנן מקצועי שיעשה עכשיו טיפולים סמוך לשנת השמיטה, ואולי יכול לחסוך מאיתנו קצת עבודות, להכין את הגינה לשנת השמיטה. זהו הזמן לעשות את זה. הרב דרור יסיים. אנחנו פרסמנו פה חוברת מאוד מאוד פרקטית, בלי מקורות, אבל יש בה בכל זאת נדמה לי 88 הלכות לשנת השמיטה שמיועדות לעקר את הבית וגם לבעל, אבל כלומר פשוטות לשימוש לעקרת הבית. והדפיסו את החוברות הללו, ואני מודה מאוד לתורמים שהתנדבו את העלות של ההדפסה. אני לא זוכר את כולם, אילן דהן אחד ומרדכי נג'ר, נג'ר קוראים לו? אולי חיית שם מקודם נג'ר, ויוני קליינמן ודניאל קקון ו הרב נועם ברנדל, וזהו. תודה רבה לכולם שהשתתפו בעלות של החוברת הזו. אנחנו בעזרת השם גם עכשיו יש חוברות? אז עכשיו יש חוברות, וגם נדאג להפיץ אותה ואין בזה שום חידוש, רק אספתי מפה ומשם שיהיה זמין ביד, ואם יש שאלה אפשר לפתוח ולדון בה, והיא פשוטה מאוד, פרקטית מאוד. אז אחרי השיעור יחלקו בעזרת השם.
אפשר לחלק עכשיו, יש 280, עכשיו אנחנו אמורים להוציא עוד עד 2000 בעצם.
ויש גם בצרפתית.
יש גם בצרפתית.
בתרגומו הנאמן של מיכאל חדד, שעשה את הבלתי יאומן. הוא תרגם דברי תורה לצרפתית, שאני רואה שהשפה הזאת לא יכולה לקלוט אל תוכה דברי תורה, והרב שבת קרא והעיד שזה קרה. קרה באלף והעיד שזה קרה בהי. יש דברי תורה בצרפתית, זה קרה. בדרך כלל צרפתית זה מלל מנופח. מה שאומר רב בדקה, צרפתי אומר בשעה. דבר, 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 דבר. מלל מנופח. אבל הפעם זה לא קרה. זה לא קרה, והחוברת בצרפתית קצרה מזאת שבעברית. יש פחות בצרפתית מאשר בעברית. לא, הוא לא הביא את כל הלכות. הרב דרור, בבקשה. סיום מסכת.
אם יש שאלות שמיומנות.
כולם יקבלו, עזוב, בלי אם יש לו. אנחנו נשאר את כולם.